שבנו אליכם, אנחנו רוצים לעסוק כרגע בענייני האגודה לזכויות הציבור לדעת, שעוסקת בעתירות לבגץ על עסקת החטופים. נמצא איתנו בעניין הזה עורך דין זיו מאור, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. תראה, עבר עלינו, על כולנו, שבוע מרגש ומטלטל עם חזרת החטופים, אפשר לומר באופן יומיומי. זה כבר נהפך לאיזשהו אירוע של מעין מאבק יומיומי, מה יגבר, הרגש מול התמונות או החשש מהבאות, מהמחיר שאנחנו משלמים על התמונות האלה. אז באמת כולנו ראינו את העתירות השונות שהוגשו, בין היתר ארגון אלמגור דרש מבית המשפט להורות על עיכוב העסקה. הטענה הייתה, הוא התבסס על דוח שמגר, בטח יצא לך לעסוק בזה, שנכתב לאחרי שחרורו של גלעד שליט. הדברים רלוונטיים בכלל? זאת אומרת, לוקחים דוח מלפני כמה? 11 שנה? עד כמה? עד כמה? כן.
הדיון הציבורי הוא חשוב בצורה בלתי רגילה, אבל זה בשום פנים ואופן לא דיון שבית המשפט צריך לקחת בו חלק, ששופטים לא צריכים לקחת בו חלק. יש פה שאלה ציבורית מהמעלה הראשונה, סמכויות של ממשלה, החלטות שממשלה מקבלת מהרגישות ביותר, מהבולטות ביותר, מהחשופות ביותר לביקורת ציבורית, וחברי הממשלה שמקבלים את ההחלטה הזו, בסופו של דבר, ההחלטה הזו, יחד עם אינספור החלטות אחרות שהם מקבלים במלחמה או בכלל, יוצבו בפני הציבור שיצטרך להחליט אם הוא נותן אמון בממשלה הזו או לא. אין פה שום התחלה של שאלה משפטית. המנגנון המשפטי לשחרור המחבלים הארורים ששוחררו, ושאנחנו מקווים שהעסק הזה לא יחזור, אבל שעוד ישוחררו, אם חס וחלילה זה יקרה, זה מנגנון של חנינה שעובר פורמלית דרך בית הנשיא, וכל התהליך כולו זה תהליך שמוסדר היטב בחוק. לממשלה מותר לבקש מהנשיא לחון אנשים כאלה ואחרים, לא חשוב מה הסיבה, ולנשיא מותר על פי שיקול דעתו להיעתר או לא להיעתר לבקשת הממשלה, לא חשוב מה הסיבה, ואין שום עמדה של שום שופט שהיא רלוונטית לדיון הזה.
אבל זה שוב מחזיר אותנו לוויכוח. זה מחזיר אותנו לוויכוח, הרי גם הטענה שאומרת שהממשלה היא ממשלה נבחרת, ובמידה והיא טועה היא תשלם את חובה בקלפי, לא התקבלה בכמה וכמה ערכאות שבכל זאת אמרו אנחנו מעוניינים לסנדל את פעולותיה. למה פה כן?
למה פה כן? התשובה מאוד מאוד ברורה. בית המשפט לא עצר את העסקות האלה בגלל שהעסקות האלה משרתות אג'נדה של השמאל בישראל, ובית המשפט העליון עובד עבור השמאל הישראלי. זה נורא פשוט, הכל פוליטי ב-100%. אם לצורך העניין שיעור גבוה מהחטופים, רחמנא ליצלן, היה אנשים חרדים או אנשים מההתיישבות, החלטה של בית המשפט כנראה הייתה אחרת. נורא נורא ברור, נורא נורא פשוט, בסופו של דבר אנחנו חיים בשמאל הישראלי, קפה עלינו עולם של פוליטיקת זהויות, מה שמשרת את אותו מחנה שהפסיד בבחירות האחרונות, מקבל קדימות, מקבל סדר עדיפויות בבתי המשפט ובממשלה, ומה שמשרת מחנות אחרים יכול להמתין, יכול לחכות. זה מה שעומד בבסיס ההחלטה של בית המשפט, ושוב, אין פה גרם אחד של חשיבה משפטית או של דיון משפטי, הכל פוליטיקה.
אתה חושב שזה יוכל לשמש את הצד השני? זאת אומרת, בבוא היום, הרי אנחנו אמורים להמתין בשבועות הקרובים לקבלת החלטה בעתירה לבגץ על כמה וכמה עניינים חוקתיים שלפנינו, אתה חושב שזה יוכל לעזור? זאת אומרת, לבוא לבגץ ולהגיד, הנה גם אתם הבנתם שאין מקומכם לעסוק בסוגיות מדיניות ברומו של עולם, או שבית המשפט כבר ימצא את הדרך לחלק?
שוב, הוא כבר מצא את זה בעבר. אנחנו רואים את הדינמיקה. בית המשפט בישראל עושה איפה ואיפה. מקבל את החלטתו, כאשר מדובר ספציפית בבית המשפט העליון, בהתאם לתוצאה הפוליטית הרצויה. צריך לזכור, ההפיכה כבר בוצעה לפני חודש וחצי, כשהשופט אלכס שטיין פרסם את פסק הדין הלא חוקי בעניין עיריית טבריה. פסק דין שעבר מתחת לרדאר, אני לא יודע אם אצלכם ברדיו כל חי דיברו עליו, אבל מעט מאוד דיברו עליו. פסק דין שבעצם מפקיע מהכנסת באופן מוחלט את הסמכות לחוקק, פסק דין חמור יותר.
הוא חמור ביותר, והוא עבר בשקט, ואתה יודע מה, אני מודה לך שאלת את זה, לא תכננו לעסוק בזה כאייטם, ואולי באמת צריך להקדיש תוכנית לפסק הדין הזה, כי הוא לא פחות מרעידת אדמה, לדעתי, יותר מפסק דין המזרחי.
יותר מפסק דין המזרחי, בלי ספק, זה פסק דין ששינה את שיטת המשטר בישראל.
לחלוטין.
מבין כל הדמוקרטיות החוקתיות בעולם, אין מדינה אחת שאין בה מנגנון לשינוי החוקה. זה קשה לשנות חוקה, זה לא בלתי אפשרי. בא אלכס שטיין ואומר, מגילת העצמאות היא החוקה שלנו, בלי שאף אחד ממחברי מגילת העצמאות יתכוון לכך. ולא זו בלבד שמגילת העצמאות היא החוקה, הוא גם אומר, אין שום דרך לשנות את מגילת העצמאות. זה שינוי המשטר.
ואומר את זה אלכס שטיין.
אומר את זה אלכס שטיין, וצריך עוד מדהים, אם אתה רוצה להעמיק טיפה על דמותו של אלכס שטיין ועל ההקשר פה, אבל הנקודה המהותית היא שבדיוק כמו שאהרון ברק פרסם את פסק דין המזרחי הידוע לשמצה 5 ימים אחרי רצח רבין,
כן.
עדיין בתוך השבעה, בזמן שהקשב הציבורי לא פנוי לעסוק בדיון כל כך מעמיק לגבי הטבע המשטרי של ישראל, אותו פשע בוצע כרגע על ידי אלכס שטיין. 3 שבועות אחרי הטבח החמור ביותר שעבר על החברה הישראלית מאז היווסדה, הוא מעביר בחושך, בלי שאף אחד שם לב, פסק דין שמתיימר לשנות את שיטת המשטר בישראל. ולכן לבוא ולנהל דיון, אם אנחנו מסתכלים על ההחלטות השיפוטיות בסוגיית החטופים, כיצד תגיב לכך הכנסת, אז המשחק נגמר. אם הכנסת והממשלה לא מסוגלות לעשות את מה שהן היו צריכות לעשות מלכתחילה, ולהגיד לבית המשפט, אתה לא מוסמך, פסק הדין הזה לא קיים, העיקרון ההלכתי שקבע אלכס שטיין, שבעוד כמה שבועות אנחנו נראה אותו מיושם כדי לבטל את, 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 את חוק הסבירות, אם הממשלה לא תגיד עכשיו, לפני פסק הדין בעין חוק הסבירות, שהיא לא תכבד פסק דין שנשען על היומרה של בית המשפט להפקיע מהכנסת את הסמכות לחוקק, אז הסיפור נגמר. אז יש לנו בעצם ממשלה שנקראת שופטי בית המשפט העליון, הם הגוף הסוברני, הסמכותי במדינת ישראל, הם בעלי הסמכות הבלעדית.
ואין דרך לעצור אותם, כן?
לא, שוב, יש דרך לעצור אותם.
לשיטתם.
דמוקרטיות החברות, אלה לא השופטים האימפריאליסטים הראשונים בהיסטוריה של העולם. זה קרה בארצות הברית, זה קרה בצרפת. אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה של הדמוקרטיות המפוארות האלה, וללמוד עד שנבחרי הציבור לא יעמדו על הרגליים ויגידו לשופטים עד כאן, אנחנו לא מקיימים פסקי דין לא חוקיים, השופטים ימשיכו להשתולל. הפתרון הוא באי-ציות לבית המשפט.
כולנו תקווה, כולנו תקווה שכך יהיה, אבל תודה לך עורך דין זיו מאור, החכמת אותנו, ונקווה שהממשלה תדע והכנסת להשתמש בהחלטות האחרונות לטובתה ולא הפוך. תודה רבה לך.
כן, תודה רבה, ערב טוב לי.
ערב טוב.